טוב, אנחנו סיימנו את שלושת הפרקים הראשונים במאמר. למדנו כאן על קורח, שעיקר עניינו זה מחלוקת, וראינו איך העניין של קורח מרומז גם במילה ויקח, על פי תרגום מונקלוס, כפי שמבאר בעל נועם אלימלך. וראינו שהעניין של המחלוקת מרומז גם במילה קורח, שקורח מלשון קירח, קרח, כמו שראינו מה שהרמ"א במסכת מביא, ושאלנו למה צריך להוסיף את הרמז מבית פלג, מביקח, אם אנחנו יכולים למצוא את הרמז ישירות במילה קורח. וגם בכלל, מה היה בדיוק הטעות של קורח שהוא חשב שמחלוקת זה דרך בעבודת השם. הוא רצה להחזיק במחלוקת. המחלוקת נגד אהרון קשור לתוכן של הקו שלו, שהוא רוצה שלמחלוקת תהיה יציבות. מכיוון שאהרון עניינו חסד, אז הוא מבטל את עניין המחלוקת. אז כל המלחמה שלו נגד אהרון נבע בעצם מכך שהוא בשיטה וחושב שמחלוקת זה מטרה. ושאלנו למה שהוא יחשוב שיש בזה מטרה. אז כדי להבין את זה הקדמנו בסעיף ג' שהקדוש ברוך הוא עשה את הרקיע והבדיל בין מים עליונים למים תחתונים. מים זה עניין של תענוג. אז הוא הבדיל בין התענוגים העליונים, תענוגים הרוחניים, לבין התענוגים התחתונים, תענוגי עולם הזה. והסברנו, וההסבר הזה הוא כהקדמה להבין מה היה הטעות בחשיבה של קורח. הסברנו שכל המטרה של ההבדלה הזו בין מים למים, כל המטרה שהקדוש ברוך הוא יצר מצב שיש מים תחתונים, שיש תענוגים נמוכים, מה כל המטרה בהבדלה הזו? המטרה היא בעצם לעורר צימאון במים התחתונים שהם רוצים לעלות למעלה. זה המטרה. המטרה בכך שיש ליהודי בחיים מצב שהוא רחוק, הוא לא כל הזמן בעולם של תורה סביבו כל הזמן, והקדוש ברוך הוא יצר לו מצב שהוא צריך להתעסק בכל דרכך, בכל מעשיך לשם שמיים, תעסק בענייני העולם. כל המטרה היא כדי שיהיה לו צימאון לעלות למעלה. זה המטרה. לכן גם כל הבריאה של הרקיע שיצר את ההבדלה, יש לזה מטרה שיהיה בסופו של דבר התעלות למים התחתונים. אבל כדי שיהיה את ההתעלות של המים התחתונים, צריך קודם כל שיהיה להם צימאון. והצימאון הזה, זה בעצם המטרה שלהם. אחרי שיהיה את הצימאון הגדול במים התחתונים שהם רוצים להתעלות למעלה, אחר כך יכול להתגלות מעלתם, כפי שנראה, נראה את זה היום יותר בעריכות. מה? הלטמן זה עבודת התחתון בכלל, שהוא עובד מלמטה כדי לפעול משהו. כאן זה נקודה שהוא צריך להרגיש שהוא נמוך והוא רוצה לעלות. ההשתקקות עצמו זה המטרה, השתקקות להתרומם. ובדיוק בנקודה הזו, כפי שנראה היום, התחיל מאוד דלת, בנקודה הזו היה הטעות של קורס. עצם ההשתקקות היא המטרה כרגע. וזה מה שיפעל שבסופו של דבר יבין התחתון את הסיבה למה עשו אותו תחתון. זה שעשו אותו תחתון יש לו נקודה פנימית מאוד מאוד עמוקה, אבל כדי לגלות את הנקודה הפנימית הזו, הוא חייב קודם כל להרגיש שהוא תחתון, והוא צריך להרגיש שהוא רוצה להתרומם, ורק אחרי צורה עבודה כזו, יתגלה מעלתו האמיתית, שמעלתו האמיתית היא בעצם היותו תחתון. זה נראה את זה היום עוד מעט יותר בעריכות, אז נבין את זה. לכן הוא נוצר תחתון, כדי שהוא ירגיש את הריחוק. ואז יהיה לו את הצימאון. בוא נראה עוד ד' מבפנים, יהיה יותר מובן. על פי זה יובן, עכשיו אנחנו נבין מה שקורח רצה במחלוקת. מה הסיבה שקורח רצה שיהיה מחלוקת? מה העניין? למה קורח רוצה למחלוקת? כי קורח חשב שהכוונה בזה שמים התחתונים נבדלו ממים העליונים וירדו למטה, ובשביל המעלה שישנה בתענוגים הגשמיים עצמם. זאת אומרת, מצד האמת, מצד מבט, מצד השקפה עמוקה ופנימית, אז יש בתענוג הגשמי התחתון, בגשמי, יש מעלה מאוד גדולה. הגשמי הרי הוא חשוך. הגשמי הרי הוא תחתון. ודווקא מצד שהוא גשמי ותחתון, יש לו מעלה מאוד גדולה. מהי מעלתו הגדולה? המושג הזה של דבר שהוא רחוק, נגיד זה במילים אחרות, הכוח של הצמצום, שהבורא מצמצם ומעלים את האור, האור האלוקי שלו, מקורו באלוקות יותר עמוק מהכוח לגלות. האיפוק והכיסוי למי שיש מה לגלות, והוא אף על פי כן מסתיר, הכוח להסתיר בא ממקום הרבה יותר עמוק מהכוח לגלות. ילד קטן שיש לו איזה ממתק, אז באופן טבעי הוא מסתובב לספר לכולם, ואם יגידו לו אל תגיד לאחים ואל תגיד לחברים ואל תספר, אז יבוא לספר לכולם שאמרו לו לא לספר שיש לו ממתק, כי זה הוא לא מסוגל להסתיר את מה שיש לו. עכשיו זה יכול להיות ברמה יותר גבוה, חכם גדול יש לו חוכמה, יש לו חוכמה, אז הוא מגלה, הוא מביע דעה בעניין, הוא שומע מישהו מדבר בעניין מסוים, והוא בעצמו חכם ומבין, יש לו מה לומר, אז הוא לא מתאפק, הוא מביע דעתו, הוא אומר, אלה, זה לא מסתדר, הוא לא ישתוק, כי באופן טבעי הוא רוצה, רק שנייה, באופן טבעי הוא רוצה להביע את, את מה שיש לו לומר. מי הוא זה שיכול להתאפק, לשתוק, לא להראות שום דבר, ועד הרבה להסתיר, ואיפה באה היכולת הזו? זה דווקא מישהו ברמת חוכמה הרבה יותר גבוהה, והחוכמה שלו והמעמד שלו הוא לא מותנה בפרסום שלו. המעמד שלו לא מותנה בגילוי שלו. המעמד שלו הוא בעצם היותו הוא, והוא לא צריך שום אישור חיצוני מאף אחד על עצם היותו. אז הוא לא אמור והוא לא מרגיש צורך שהוא חייב להביע את דעתו ולהגיד שהוא חושב ככה וחושב אחרת. הוא יכול בכלל לא להתייחס ולשתוק ושלא יחשבו, שכן יחשבו, זה בכלל לא מוריד לו ומוסיף לו, בגלל שהוא באמת ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה. את רואים מהדוגמאות שאני מביא שהכוח להיות מאופק, לשתוק, לצמצם, להסתיר, בא ממקום הרבה יותר עמוק מהכוח לגלות, לפרסם, להתפשט וכן הלאה. איזה הסבר שלא תיתן לזה, אבל זה בא ממקום עמוק. אז זה כרגע איך שזה בטבע העולם אפילו. כל זה משמש אותנו כמשל. הכוח האלוקי האינסופי, קצת שהוא אינסוף, אז כל מה שקשור אליו הוא אינסוף, הוא גילוי, הוא עולם זך. ופתאום נברא פה על ידי הקדוש ברוך הוא עולם גשמי, תחתון, מצומצם, שלא רואים בו כלום. ומבואר, יש ביטוי ידוע בתניא, שהכוח הזה לברוא את העולם התחתון הגשמי הרחוק, מכל גילוי שהוא, הוא לא מעיד על עצמו בכלל שהוא תלוי בכוח האלוקי שמחיה אותו. מאיפה בא הכוח לברוא כזה דבר? זה לא יכול לבוא משום דרגה כלשהי בסדר ההשתלשלות, אלא זה חייב לבוא ממי? רק מעצמותו ומהותו של הבורא, שהוא לבדו בכוחו וביכולתו לברוא, יש שהוא לגמרי רחוק ומסתיר את הכל. קורח הבין את הנקודה הזו מאוד, ואמר שלפי זה יוצא שהדבר הגשמי, הדבר התחתון, הוא בעצם מבטא משהו מאוד מאוד עוצמתי, מאוד מאוד עמוק. יש לו מטרה. אז אם נסתכל למשל לרקיע, שמבדיל בין מים למים, מבדיל בין עניינים רוחניים לעניינים גשמיים, אז אם אני מסתכל על הדברים הגשמיים כדבר שהוא מבטא עוצמה אלוקית מאוד מאוד גבוהה, אז אני לא רוצה לחבר בין המים למים. להפך, אני רוצה להשאיר את ההבדלה ולראות את המעלה בתחתון. התחתון הוא הדבר הכי נעלה שיכול להיות. הוא מבטא את האמת הכי גדולה שיכולה להיות. עכשיו, הקו מחשבה הזה הוא נכון. אבל הוא נכון לא היום. כי היום, לפני ביאת משיח, לפני הגילוי האמיתי של עצמותו של הבורא בעולם, כיום, כל דבר שהוא תחתון וגשמי, אז הוא גשמי ותחתון. ואם אתה תחשוב שיש בו מעלה עצמית, אתה עלול להתרחק לגמרי משמירת תורה ומצוות. אתה עלול להתרחק לגמרי מכל רצון להיות מחובר וקשור לעניין אלוקי, כי מבחינתך התחתון הוא המטרה והתכלית של הכל. לכן כיום מה צריך להיות הגישה או ההרגשה במקום גשמי ותחתון? ההרגשה צריכה להיות, אני גשמי, אני נמוך, אני רוצה להתרומם. אני רוצה להתחבר לאמת. אני רוצה להתעלות למים תחתונים בוכים, אנחנו רוצים להיות למעלה. אבל התנועה הזו, שאתה רוצה להתרומם ולעלות כי אתה מרגיש ירוד, זה יכשיר את העולם להיות כלי לגילוי האמיתי שיהיה לעתיד לבוא, שיראו בגשמי החשוך, תראה עצמות ומהות, לא תראה גילוי, אבל זה יתחבר לך לאמת, כי לא יהיה שום דבר שיסתיר על האמת. קורח רצה להקדים את המאוחר. הוא רצה כבר מיד להסתכל על העולם במבט הסופי שלו. את העתיד לבוא. אז הקו מחשבה שלו, שאמרנו קודם, איך קורח שהוא פיקח, חושב שיש מעלה במחלוקת, עד רב, הכוח הוא מאוד פיקח. הוא מאוד מבין את העומק של הדברים. הוא מסתכל על זה במבט שיש מקום להסתכל על זה כך. אבל הטעות שלו, שהוא לא ידע שכדי להגיע לגילוי, ליד הזה, חייב לבוא בדרך כמה תחנות, קודם כל של התחושה שאתה נמוך, ואתה רוצה להתרומם, והתשוקה להתרומם, ואז יכול להתגלות לך האמת. נראה את הלשון בפנים. קרא אותה פעם מתחילת סעיף ד'. זה אותו רעיון, הוא היה גבורה הקורש. אבל זה אותו דבר, נראה את זה עוד מעט פה בגבורה והחסד, להסביר את זה במילים האלה גם כן. נתחילו לפה מסעיף ד'. ועל פי זה יובן מה שקורח רצה במחלוקת. כי קורח חשב שהכוונה בזה שמים התחתונים נבדלו ממים העליונים וירדו למטה, אז הוא חשב שמה המטרה, מה הסיבה, למה כל זה? ובשביל המעלה שישנה בתענוגים הגשמיים עצמם, הוא אמר, כל הירידה שהקדוש ברוך הוא הוריד את הדברים למטה, כי יש מעלה במטה. ושורש הגשמיות הוא למעלה יותר משורש הרוחניות. זה מה שאמרתי לכם קודם במשל, מה זה שורש הגשמיות? השורש ליצור דבר גשמי חשוך נעלם, הוא בא ממקום יותר עמוק מאשר ליצור דבר רוחני וגלוי. כמו שהמשלים שאמרנו לגבי המאופק, כוח האיפוק הוא יותר עוצמתי מכוח הגילוי. וזה בסוגריים, ועל דרך המבואר בתורה אור, דבר עולמות העליונים נאמר מה גדלו מעשיך. ועניין מה רבו מעשיך הוא בעולמות התחתונים דווקא. כתוב במור הזקן מביא בתורה אור, יש הרי שני ביטויים שאומרים על הקדוש ברוך הוא. ביטוי אחד אומר מה רבו מעשיך השם, ביטוי אחר אומר מה גדלו מעשיך השם. מה ההבדל ביניהם? כשאתה אומר מה גדלו מעשיך השם, אתה מדבר על הנברא, כמה הוא גדול, כמה הוא מגלה אור, כמה הוא מגלה עוצמה, כמה הוא מגלה אינסוף. כשאתה מדבר מה רבו מעשיך השם, אתה לא מדבר על המעלה שהנברא מגלה את גדולת השם, אתה אומר וואו, תראה כל כך הרבה ריבוי עצום של נבראים שהקדוש ברוך הוא יצר, כל כך הרבה ריבוי, אין סוף של ריבוי פרטים, זה נקרא מה רבו מעשיך השם. רבי אלעזר כן מסביר בתורה אור, שמה מבטא יותר שלימות של האינסוף? זה שהוא יכול לעשות נבראים גדולים, שמבטאים דרגות גדולות מאוד, או זה שהוא יכול לעשות ריבוי של נבראים שונים, זה מזה הוא מוגבלים ומצומצמים. זאת אומרת, כן מסביר שם שהשבח על מה רבו, הוא יותר גדול מהשבח של מה גדלו. כי כאילו נאמר, באופן טבעי, אין סוף, מה הביטוי שלו? אין סוף. אין סוף מה הביטוי שלו? גדלות. אבל אין סוף לא אמור להיות ריבוי של פרטים מצומצמים ומוגבלים. כי עד רבה, הריבוי של הפרטים המצומצמים זה לכאורה נראה הפוך מהתנועה של אין סוף. באים ואומרים שהקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה הגדלות שלו? שלמרות שהוא אחד ויחיד, הוא יכול גם להכיל ריבוי עצום של פרטים, וזה לא סתירה לאחדות שלו. זה שבח הרבה יותר גדול. אני רוצה שהשבח של מה רבו יותר עמוק מהשבח של מה גדלו. איפה רואים את מה רבו ואיפה רואים את מה גדלו? בעולמות עליונים רוחניים, אתה לא רואה את מה רבו. כי בעולמות עליונים, ששם יש אחדות השם בגילוי, אז זה לא ריבוי של נבראים, לא ריבוי של דברים. להפך, הכל זה, האחד זועק מכל דבר, כולם מבטאים את האחדות השם. איפה שלא רואים בגילוי את האחדות השם, רואים יותר את המציאות של הריבוי של הנבראים, איפה זה נמצא? פה למטה. אז יוצא שהשבח על הבורא במטה, בתחתון, הוא במידה מסוימת, הוא הרבה יותר עמוק מהשבח של העיון. יוצא שעולם העשייה הגשמי, במידה מסוימת משבח יותר מעולם האצילות הרוחני, העליון. הוא לא מגלה. נכון, אבל כמו שאמרנו קודם, מה יותר עוצמתי? יש את החכם שלא יכול להתאפק ומספר כל הזמן, ומתווכח כל הזמן ומראה את חוכמתו. אז כולם יגידו, תראה את האדם חכם, הוא כל הזמן משפריץ ממנו חוכמה. לעומתו יושב לידו מישהו שהוא שותק, לא מדבר מילה. אתה עלול לחשוב שהוא גולם, לא יודע כלום. אבל מתברר שאותו אחד, חוכמתו היא כל כך גדולה, שהוא לא מרגיש צורך לבטא את האמירות כדי לבטא את גדולתו וחוכמתו. אז השתיקה והאיפוק מבטאים עומק יותר גדול מהאמירה והפרסום. אז מה גדלו? זה החכם הגדול שמדבר. מה רבו? זה הריבוי של הנבראים המוגבלים והמצומצמים, שלכאורה לא מבטאים עוצמה אינסופית, הרבה, הם מוגבלים, אבל דווקא זה מבטא את האינסוף הרבה, הרבה, הרבה יותר גדול. ולכן רצה שהגבורות יהיו עיקר. לכן רצה קורח, שיהיה העיקר הגבורות. מה זה הגבורות? הוא אמר, דווקא הפרדה, ודווקא אתה יוצר נברא תחתון, אתה יוצר גשמי, הגשמי הוא יותר חשוב מהרוחני, כי הגשמי מבטא הרבה יותר את האין סוף האמיתי מאשר הרוחני. אז זה היה הגישה של קורח. מה? לא מצד השלילי, מצד המעלה במבט העמוק שהוא ראה את המעלה בגשמי. עוד מעט נדבר על הטעות שלו, אז תבין באמת שאם חסר את השלב המתווך, מה שקורח רצה לדלג עליו, אז זה באמת בעיה, כשאני הולך ישר לעניין הזה. נראה עוד כמה שורות. כי זה שמים התחתונים בוכים, ענן בעינן למאבי קמי מלכה, מה הסיבה שהמים התחתונים בוכים, שהם רוצים לעלות למעלה? כי הם מרגישים שהם תחתונים, ומרגישים שלהיות למעלה זה פלוס, זה מעלה יותר גדולה. ומפני שנרגש בהם העילוי זה עניין הגילויים, חסד, ימין. וכיוון שהגילויים הם בעיקר בעולמות העליונים, לכן מים התחתונים שאין בהם גילויים, רוצים לצאת ממציאותם ולעלות למעלה. מה הסיבה שהמים התחתונים בוכים? מה הסיבה שהגשמי מתרומם? הוא אומר, אני למטה נמצא במקום חשוך. אני למטה לא מרגיש כלום. אני למטה יבש. בוא אני רוצה לעלות יותר למעלה, אני רוצה לעלות יותר לרוחניות, יותר לאלוקות, שמה יש יותר גילויים. זה הסיבה שהתחתון משתוקק. וההשתוקקות הזו היא מטרתו כרגע. באמת צריך שיהיה לו את ההשתוקקות. אבל לפי טעותו של קורח, שהכוונה היא בתענוגים הגשמיים עצמם, טוב, קורח שהטעות שלו הייתה שהוא חשב שהקדוש ברוך הוא רוצה את התחתון בגלל מעלת התחתון, וזה באמת שיש בתחתון מעלה. אבל כדי לגלות את המעלה הזו של התחתון, ולא לטעות ולחשוב שתחתון כתחתון הוא טוב כי בגלל התחתון שבו, אלא לגלות את השייכות שלו לעצם, אתה חייב לעבור את השלב של ההשתוקקות לפני זה. הוא חשב שהכוונה היא בתענוגים הגשמיים עצמם, שהתגלה בהם שורש הגשמיות. הרי הדרבה לפי טעותו של קורח, עיקר המעלה היא בצמצומים והגבורות, שמהם מתאבים הדברים הגשמיים. זה היה מה שקורח טען, שהוא רוצה דווקא את המחלוקת, את הגבורות, את הקו של לוי, את הצמצום. אבל קורח טעה בזה. מה היה הטעות שלו? כי גילוי השורש דמיים התחתונים, דהיינו גילוי השורש של הגשמיות עצמם, יהיה לעתיד לבוא. ובכדי שיהיה גילוי השורש דמיים התחתונים עצמם, צריך להיות בהם תחילה ההרגש דמעלת הגילויים. שעל ידי הרגש זה, יש בהם הצמאון והתשוקה לעלות למעלה, ועל ידי זה יהיה גילוי השורש דמיים התחתונים עצמם. זאת אומרת, קורח צודק שיש מעלה בתחתון, אבל קורח לא צודק שאפשר לדלג על שלב התשוקה והרצון לעלות למעלה. זה היה הטעות של קורח. וזהו, זה גם הסיבה שלא נאמר כי טוב במלאכת המים. זה עכשיו תשובה לקורח. אם אתה קורח צודק שיש מעלה בתחתון, שיש מעלה במים התחתונים, אז לכאורה ביום השני, שנברא רקיע, הרקיע מבדיל בין מים למים, אז זה אמור להיות טוב. כי לפי שיטתו של קורח, ההפרדה הזו ויצירת מים תחתונים, יש מעלה בתחתון. אז למה לא נאמר כי טוב היום השני? לפי מה הוא יענה לנו קורח על זה? לפי שיטתך קורח שיש מעלה בגשמי, יש מעלה בתחתון, אז למה לא נאמר כי טוב היום השני? ובפועל מתי נאמר כי טוב על השני? עד ליום השלישי. אף שישנה מעלה גם במלאכת המים, כמו שהייתה ביום השני, בזה שנבדלו מים תחתונים ממים העליונים וירדו למטה. יש מעלה במים ביום השני. עובדה שביום השלישי יאמר כי טוב על המלאכה של השני. אז אם יש מעלה במלאכה של השני, למה צריך לחכות לשלישי כדי לגלות ביום שלישי כי טוב על המלאכה של השני? תגיד ישר ביום שני, אתה טוב בזה? כי אם הייתי אומר ישר ביום שני את המעלה של הטוב בהפרדה, הייתי מפספס את תחושת הצימאון שאמור להיות אצל התחתון שהוא רוצה לעלות למעלה. זה השלישי מגלה בו. ביום השלישי, כמו שדיברנו, נברא יבשה. וזה מכין את השטח שיבוא אחר כך אדם. ואדם בעבודה שלו יגלה בתחתון שהוא צריך להתרומם. ואז אחרי העבודה של השלישי, מה שהשלישי מכין, אז נוכל לומר רטואקטיבית, אז אם כך גילינו את המעלה שיש בגשמי. אבל איך תגלה את המעלה שיש בגשמי אם לא תעבור את תהליך הלמידה וההשתוקקות לעלות למעלה? כי הגילוי במעלה זו יהיה רק לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, אחרי שעם ישראל במשך אלפי שנים מזכחים את העולם ומגלים בו את רצון השם ומגלים את המעלה בעליון ופועלים זיכוך בתחתון והתחתון מרגיש שהוא תחתון, אחרי כל השנים האלה לעתיד לבוא יתגלה מעלת התחתון, כמו שיש ביטוי שכתוב שהנשמה תהיה ניזונת מהגוף לעתיד לבוא. לא כמו היום שהגוף ניזון מהנשמה, כי לעתיד לבוא יתגלה המעלה שיש בגשמי, המעלה שיש בגוף, המעלה שיש בתחתון. אבל אתה לא יכול היום לומר אז הגוף יותר גבוה מהנשמה, אז מה אני צריך עבודת נשמה? אני כל היום יאכל וישתה ויהיה נעים הגוף הקדוש הזה. אדם שיגיד ככה הוא יהפוך להיות מגושם לגמרי. אבל הוא ישמע אותיות כאלה שהוא ראה שכתוב שיש כזה מעלה בגשמי, אז הוא ייקח את זה ליישום. יגידו לו, אתה מיישם את זה היום, אתה הולך בדרך הכלכלה. רק אחרי שאתה תזכך את הגוף, על ידי שאתה תפעל בו עם הנשמה, ויהיה לו תשוקה להתרומם, לעתיד לו יתגלה המעלה שלו. זה בעצם היה הטעות של קורח. ועכשיו אבל, הכוונה בירידת המים למטה היא בכדי שיעלו למעלה. עכשיו צריך שיהיה בתחתון תשוקה להתרומם, זה עכשיו העבודה. בעניין זה נעשה ביום השלישי דווקא. ועל דרך זהו בכללות העניין דגילוי שורש החסד וצמצום שורש הגבורה. אז אם אני בא ושואל מה יותר נעלה, חסד או גבורה? היום ודאי שחסד יותר נעלה. כי גבורה זה חושך וצמצום ואלם, איזה טוב יש בזה? לעתיד לבוא יתגלה, והמעלה שבצמצום עצמו יתגלה רק לעתיד לבוא. כל המעלות שכתובים, כמו שאומרים, בין השורות, שהצמצום מראה על, על עומק יותר גדול, מראה על גילוי של עצמות ומהות עצמו, כל המעלה הזו יתגלה לעתיד לבוא רק. אבל בכוונה בצמצום כמו שהוא עכשיו, מה היום רוצים מהצמצום? בשביל הגילוי. היום הצמצום הוא כדי שהוא ירגיש שאתה חסר, ואתה מרגיש שאתה רוצה צמאון לעלות למעלה. אחרי שאתה תעבור את התהליך הזה, אז יוכל להתגלות המעלה שבך. ועל דרך זה הוא בעבודת האדם. אותו דבר אפשר להלביש את אותו רעיון בעבודת השם של יהודי. שגם שיש יתרון בעבודה בכל דרך אחד ההוא, על העבודה לתורה ומצוות, יש מעלה בעבודה של כל דרכי אחד ההוא יותר מעבודה של תורה ומצוות. כי יהודי שהוא כל הזמן לומד תורה ומקיים מצוות, הרי זה מצוין, זה קדוש. אבל זה יהודי כזה שאיפה הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא? רק בתחום של הקדושה. ברגע שהוא יצא החוצה, ברגע שהוא ילך לעבוד, ברגע שהוא יתעסק בדרכים אחרים, הוא ישכח את הכל. דיינו מבחינתו, הקדוש ברוך הוא יש לו גבול איפה הוא נגמר. הוא נמצא בבית כנסת, הוא נמצא בישיבה, הוא נמצא במצווה, אתה יוצא החוצה, זה נגמר. חס ושלום. לעומת זאת יהודי שגם בעבודה וגם בעולם הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא, אז אצלו זה מעלה יותר גדולה, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא נמצא גם שמה, גם בחוץ, כמו שהבאנו, שמענו את השיחה מחלק ח' את הפסוק משיר השירים, אמצעיך בחוץ, כן? מי זה אמצעיך בחוץ? בחוץ, ובכל דרך אחד ההוא, אמצעיך, אתה מוצא אותו יותר. זה המעלה של בעלי עסקים על יושבי אוהל. שעל די עבודה בכל דרך אחד ההוא, ידיעת אלוקות היא גם בענייני העולם, בכל דרכך. אבל, אם אדם ישמע את המשפט הזה, ויקח את זה בצורה פשוטה, בלי להבין את התהליך, אז הוא יגיד, אז אם כך, לא צריך תורה ומצוות חס ושלום. לך לעבוד כל היום, אני אגלה שם את הקדוש ברוך הוא. אבל מאוד מהר הוא יעבוד כל היום ויגלה שם את הכסף את עצמו, הוא בכלל לא יזכור את הקדוש ברוך הוא. כדי להצליח לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם, אתה צריך ללמוד תורה ולקיים מצוות ולהיות חזק מאוד בפנים, ואז אתה תצא החוצה בעבודה, ואז בעבודה יהיה לך כל הזמן להשתקקות, איך אני מכניס גם לעבודה את הקדוש ברוך הוא. רק לעתיד לבוא יתגלה שהחוץ והעולם זועק אין עוד מלבדו. אבל כיום התהליך הזה חייב לבוא באופן שאתה תרגיש שהקדושה היא בישיבה, בבית כנסת, בתורה ומצוות, והחוץ צריך להשתוקק להיכנס. אבל, ואז אני אומר, אתה יוצא החוצה, אתה עושה דירה בתחתונים, כל המעלות, אבל כל המעלות האלה הם בתנאי שאתה נמצא בתנועה של השתוקקות כלפי פנים. בכל מקום, בכדי שיזכו בדברי הרשות, שזה דרכיך, יהיה באופן שענייני העולם לא יפעלו בו ירידה חס ושלום, ועד רבה בהם עצמם יראה השגחה פרטית, דהיו, כדי שבן אדם בכלל באמת יוכל להסתכל על כל דבר, להגיד איזה השגחה פרטית, איך כל דבר כזה הוא מנהל, כדי שבכלל זה יהיה השפה שלו, ועל די עבודה זה בכל מעשה חיים לשם שמיים, כדי שקודם כל צריך להיות כל מעשה לשם שמיים, כל דרך אחד דהיו זה עוד יותר נמוך, עוד יותר בחוץ, רק המעלה של זה יותר גדולה, אבל אתה חייב להיות מושלם, תורה ומצוות, מושלם בכל מעשה לשם שמיים, ואז אתה יכול להיות שבכל דרכך אתה תגלה דהיו. שקודם כל, מה פירוש כל מעשיך לשם שמיים? שכוונתו בזה שעוסק בענייני הרשות, היא בכדי שעל די זה יוכל לעסוק בתורה ומצוות? אולי נסביר את זה יותר. יש הרי, מה ההבדל בין הביטוי בכל דרכך דהיו, או לבין הביטוי בכל מעשיך היו לשם שמיים? כל מעשיך היו לשם שמיים זה משנה בפרקי אבות, כל דרכך דהיו זה פסוק במשלי. מה ההבדל ביניהם? כשאני אומר כל מעשיך היו לשם שמיים, אני אומר שיש כאן דבר עיקרי שזה שמיים, ומעשיך, מה שאני עושה עניינים שלי, אני עושה אותם לשם שמיים. אבל לשם שמיים, אני אוכל, למשל, או הולך לישון, למשל, אני אוכל שיהיה לי כוח ללמוד, להתפלל, הולך לנוח, שאני אהיה צלול יותר, שאני אוכל ללכת ללמוד. אז זה נקרא שאני עושה מעשיך, אני אוכל, אני שותה, אני יושן, אני עושה את זה לשם שמיים. בתנועה הזו ברור לנו שמה העיקר ומה התפל, העיקר זה השמיים, ומעשיך הם רק לשם שמיים. עכשיו בוא נעבור לביטוי שכתוב במשלי, בכל דרכיך דאהו. בכל דרכיך דאהו הוא אומר משהו אחר. בכל דרכיך דאהו אומר, אתה מתעסק בדרכיך, מה זה דרכיך? זה כמו מעשיך. אתה מתעסק בדרכיך, בדרכים שלך, בענייני העולם, ובכל דרכיך דאהו, אתה רואה, אתה יודע את הקדוש ברוך הוא בדרכיך. לא שדרכיך הם אמצעי כדי להיכנס אחר כך לשם שמיים, ללמוד ואז לגלות את הקדוש ברוך הוא. אתה אומר, לא, בכל דרכיך עצמו אני רואה את הדאהו. כבר מעלה יותר גדולה. אתה רואה אותו בעבודה עצמה. אתה רואה אותו באוכל, אתה רואה אותו בחוץ. זה מעלה יותר גבוהה מכל מעשיך לשם שמיים. זה הדבר. אבל כדי להגיע לכל דרכיך דאהו, זה מה שהוא אומר כאן. כדי שיהודי יגיע לרמה כזו, שבכל דרכיך דאהו, הוא חייב להיות מושלם בכל מעשיך היו לשם שמיים. כשאצלו כל מעשיך לשם שמיים, זאת אומרת, הוא מרגיש ששמיים זה הדבר הכי חשוב. ומעשיך היו לשם שמיים, אז הוא מגיע ומתעדן לרמה כזו, ואז הוא מגיע לרמה שגם בכל דרכיך הוא דאהו, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל מקום. אבל הוא לא יכול לדלג על לשם שמיים ולהגיע ישר לבכל דרכיך דאהו. על דרך מה שאמרנו קודם, הגשמיות, הצימאון שלו לעלות למעלה. מה המטרה, בגשמיות או ברוחניות? מצד אחד כתוב, הגשמיות זה המטרה, דירה ותחתונים, זה העיקר. אבל אם אתה מיקח את המשפט הזה ויגיד, העיקר זה הגשמיות, מצוין, אז אני הולך לשתות ברחוב ולעשות טיולים בעולם, ולהתגושש עם אבנים וברזלים, כי הגשמיות זה העיקר. אדם שיהיה ככה, אז הוא יתרחק מהכל. אבל כתוב שהגשמיות זה תכלית. הגילוי של התכלית בגשמיות זה יהיה לעתיד לבוא. אבל כדי שתהיה לך עיניים זקות שתוכל להסתכל על הגשמי ולראות בו את הקדוש ברוך הוא, זה אחרי עבודה במשך זמן הגלות, שאתה מבין שהעיקר זה בתורה ומצוות וברוחניות, ואתה משתוקק כל זמן שאתה בגשמי להתרומם ולעלות. העבודה הזו מכינה אותך, מחשלת אותך, שאחר כך אתה תראה גם בגשמי עצמו את המעלה הכי גדולה. זה על דרך שאמרנו, שאחרי שאתה עובד בכל מעשיך היו לשם שמיים, אם בזה אתה מושלם, אתה יכול, זה מחשל אותך, שאחר כך אתה תוכל גם בכל דרכיך דאהו. זה בעצם אותו רעיון בעבודת השם, זה מה שאומר כאן. על ידי עבודה זה בכל מעשיך היו לשם שמיים, שכוונתו בזה שעוסק בענייני הרשות, אם בכדי שעל ידי זה יוכל לעסוק בתורה ומצוות, ומכיוון שכל עסקו בענייני העולם הוא בשביל קיום התורה והמצוות, לכן הוא ממעט בהם ככל האפשרי, ועוסק בהם רק עד כמה שמוכרח. אם אתה מרגיש שכל מעשיך לשם שמיים, אז הוא הולך לעבוד רק כמה זמן שהוא חייב, שיהיה לו מספיק פרנסה, שיוכל לחלקל את בני ביתו. כל הזמן הנשאר, הוא בורח ללימוד תורה וקיום מצוות. כי הוא יודע שכל מעשיך, שכל מעשיך זה לשם שמיים, אז אם סוף סוף הוא יכול להגיע לשמיים בעצמו, אז ודאי שהוא יוצא להיות שם. ואז גם כשעוסק בענייני העולם, אדם כזה שזה הצורת חיים שלו, אז זה מחשל אותו ומכין אותו, שגם כשעוסק בענייני העולם, הוא רואה בהם גילוי אלוקות, אז הוא רואה השגחה פרטית בכל דבר, והוא חי עם הקדוש ברוך הוא. אז גם כשהוא הולך לעבודה, הוא לא עובר כרגע לתחום אחר. גם בעבודה הוא חי עם הקדוש ברוך הוא. גם באוכל הוא חי עם הקדוש ברוך הוא. למה הוא מסוגל? כי הוא ממלא בכל מעשיך לשם שמיים. זה בעצם הטעות של קורח היה, שהוא רצה לדלג על כל מעשיך לשם שמיים, רצה להגיע ישר לבכל דרכיך דאהו. בדיוק. אי אפשר לדלג על זה. ועל פי הנעל, נמשיך לראות דבר. על פי הנעל יובן גם דיוק לשון רזל. ראינו קודם שחזל אומרים שאין מחזיקים במחלוקת. זה היה הלשון. מה הפירוש שאין מחזיקים במחלוקת? מהלשון הזו אין מחזיקים במחלוקת, זה לשון קצת צריך לדייק בה. למה? כי כשאתה אומר אין מחזיקים במחלוקת, מזה כאילו אפשר להיות מובן שהמחלוקת עצמה לא, היא לא הבעיה. מה הבעיה? אתה מחזיק במחלוקת. אם המחלוקת עצמה היא מופרכת ושלילית, אז היו צריכים חזר להגיד לשון הרבה יותר חריפה. לא אין מחזיקים במחלוקת, אלא אין מתקרבים למחלוקת, אין מתעסקים במחלוקת. מחלוקת מן דחר שמי. מהלשון אין מחזיקים במחלוקת, נשמע כאילו אתה נותן איזשהו הכשר קטן, איזה נתינת מקום מסוימת למוסר המחלוקת. אתה רק אומר אין מחזיקים במחלוקת. אז כאן הוא אומר שכל, זה מה שאנחנו נראה עכשיו, שכל המחלוקת, כל המושג של מחלוקת, שהקדוש ברוך הוא יצר בעולם חלוקה בין רוחניות לגשמיות, היא טובה. הבריאה של יום השני היא כי טוב. אבל אל תחזיק ביום השני. אל תתקע ביום השני. תעבור ליום השלישי, ואז אתה תוכל לגלות את המעלה של השני. אבל אם אתה תהיה בשני ותתקע בשני, אתה לא תגיע לשלישי, לא תגיע ליהודי, לתורה ומצוות, אז אתה מפספס את כל המטרה. זה בעצם עומק הדיוק ולשון חז"ל, אין מחזיקים במחלוקת. איך שהוא אומר זה בלשון המאמר. זה מציאות המחלוקת עצמה. הרי מי יצא מחלוקת בעולם? המדרש הרי אומר שביום השני נברא מחלוקת. הקדוש ברוך הוא ברא בעולם את המושג של מחלוקת. אם הקדוש ברוך הוא לא היה בורא את המושג של מחלוקת בעולם, לא היה אפשרות של מחלוקת בעולם. אז מי בכלל הכניס בעולם את המושג הזה מחלוקת? הקדוש ברוך הוא, זה בריאה בידי שמיים. זה שמיים התחתונים נבדלו ממים העליונים, היא בריאה שנבראה על ידי הקדוש ברוך הוא. חטאו של קורח היה שהחזיק במחלוקת. מה זה נקרא להחזיק במחלוקת? לקחת את הדבר הזה, את הבריאה האלוקית הזו של המחלוקת, ולומר, יש מטרה בחלוקה עצמה, בלי לגלות את מעלת התחתון עם כל התהליך של הצימאון שאמרנו קודם. שרצה שתתקיים ההבדלה, שמים התחתונים יישארו למטה, ולא יהיה בהם הצימאון לעלות למעלה. זה הבעיה. יש להוסיף, כמו שהכוונה בבריאת המחלוקת ביום השני. בדיוק כמו שכשהקדוש ברוך הוא ברא את המחלוקת ביום השני, דהיינו שהוא ברא את הרקיע המבדיל. אמרנו, מה המטרה שלו? לא הייתה מטרה ביום השני של עצמו. כל המטרה ביום השני היא כדי להגיע ליום השלישי. ואז התגלה מעלת השני, היא בכדי שיתברר ביום השלישי, שאז אם עוברים ליום השלישי, גם הרקיע המבדיל נעשה טוב, כמו שראינו את זה בעריכות בשיחה בחלק ח', שיום השלישי מרמז לאלף השלישי, שבו ניתנה תורה, התורה מלמדת אותנו איך להתעסק עם העולם, איך לזכך את העולם, ועד אתה מבין שהגשמי והעולם הוא טוב, כי אתה משתמש איתו בצורה הנכונה. רק אחרי שאתה מגיע לשלישי, אתה יכול לגלות את מעלת השני. על דרך זה הוא גם נוגע למחלוקת קורח. שהכוונה בזה, כמו שהיה מצד למעלה, הרי בעומק העניין, מי בכלל יצר אופציה כזו שיהיה קורח? שיקום באדם כמו קורח ויעשה כזו מחלוקת. הרי גם את המציאות הזו בסופו של דבר יצר הקדוש ברוך. כמו שמביא למטה בהערת הביטוי נורא לילה על בני אדם. הקדוש ברוך הוא מסבך את העניינים כך שזה ייצא בסופו של דבר. זאת אומרת, התהליך הזה יש לו איזשהו רעיון חיובי מסוים. מה הרעיון החיובי המסוים הזה? היה בכדי שעל ידי זה יש שלום באופן נעלה יותר מכמו שהיה קודם המחלוקת. עד הרבה, כל המחלוקת הייתה כדי שאחר כך יהיה חיבור יותר עמוק בין משה לקורח. ומשה ראה את זה. לכן כשמשה ראה את המחלוקת של קורח, אז כמו שנראה מיד, משה ניסה בכל דרך על פי פשט הפסוקים, לשלוח אליהם אנשים, לחפש דרך שהם יקנו, איך כתוב שם את הלשון של משה, ויוקו משה, הוא הלך, למה הוא הלך? שירו את הדרת הפנים שלו, ואז אולי יהיה להם פתאום איזו התעוררות לראות את גדולתו, אז הם יישאו פנים לפניו, והם יכבדו אותו, וזה יגרום להם את ההתבטלות. משה רבינו רצה את זה, כי הוא אמר, כל המחלוקת היא כדי לעורר בהם את הצימאון הזה. כמובן בהדרושים, זה שבתחילה דיבר משה לקורח ולדתו, והיה מחזר אחריהם מדברי שלום, הוא כי משה חשב, וכמו שיום השלישי בירר את המחיצה וההבדלה שנעשו ביום השני, שרבינו אמר, כמו שבבריאת העולם, השלישי בא לתקן את השני, אז משה רבינו רואה את קורח, הוא אומר, נו, זה השני, זה הרקיע. אם זה הרקיע, וזה בעצם כבר נקודת התשובה שאני אראה אותה כבר, שאלנו הרי, למה צריך את הרמז על ויקח, ויתפלג, למה קורח לא בעצמו? כי אפילו משה רבינו הסתכל עליו ויקח קורח, לא רק על המציאות של קורח, על הויקח קורח, על המחלוקת של קורח, אומר גם זה היום השני. גם הציסה הזו זה הבריאה של היום השני. אז אם זו הבריאה של היום השני, אז אפשר לגלות את הטוב שבזה. כי הרי ביום השלישי אפשר לגלות את המעלה של היום השני. אז הוא הלך וניסה לפייץ אותם, ניסה לרצות אותם, הוא ניסה לגלות בהם את המעלה שלהם. על דרך זה יהיה גם מנוגע לקורח, שמשה שהיה שלישי יברר אותו. משה היה השלישי כמו היום השלישי, משה נולד השלישי בבית, אהרון, מרים ומשה. זאת אומרת, משה השלישי כמו היום השלישי בא לתקן את עניינו של קורח שהוא השני, שהוא המבדיל. אלא שלא היה כן, כי קורח לא רצה בזה. כשמדובר על גשמי, סטטי, אז אתה יכול לפעול איתו. אתה לא שואל אותו אם הוא רוצה, אתה פועל איתו. אבל כשמדובר על קורח, אדם עם בחירה חופשית שהוא מייצג את הצד של המחלוקת, ויש לו בחירה חופשית והוא לא מעוניין, אז אתה נתקל בחוסר שיתוף פעולה. רצונו היה להחזיק במחלוקת, לכן הוא נפל. ועל פי זה יש לבאר מה שמוסיף התרגום, שויקח קורח ויתפה לקורח, על דרך רקיע המבדיל. אז שאלנו הרי קודם, שאם אנחנו מחפשים רמז בקורח לרקיע, אז הרבי עצמך צדק שאל, לכאורה הרמז נמצא במילה קורח. עוד לפני התרגום, המילה קורח בעצמו מרמז על הרקיע, קרח כאין רקיע, כמו שהפסוק אומר. למה צריך להגיע למילה ויקח, שהתרגום של המילה ויקח זה ויתפלג, ואז נגיד שויתפלג זה כמו הרקיע המבדיל, למה אני לא יכול להסתפק ברמז במילה קורח לעצמו? עכשיו זה יהיה מובן. אף ששמו של קורח עצמו רומז על רקיע המבדיל, רקיע כאין הקרח, כי שמו של קורח, אם אני מדבר על קורח כקורח שמרמז על מחלוקת, אז אני לא מדבר על קורח כפעיל. לא מדבר על ההתעסקות שלו במחלוקת. מדבר על האישיות. האישיות של קורח במהות שלו הוא רקיע. זה בריאה אלוקית נטו. זה בסדר. כי שמו של קורח מלשון קורחה שעניינה הוא פילוג, מורה על הטבע שלו, שהיה נוטה למחלוקת שנברא על ידי הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא אומר שהוא חייב בפועל ללחום. יש לו נטייה כזו, זה כמו אדם שנברא עם נטייה במזל מאדים. האם זה אומר שבגלל זה הוא יכול לבוא ולומר, אני חייב להיות רוצח, כי אני במזל מאדים? יש לך נטייה, נבראת על ידי הקדוש ברוך הוא עם נטייה של התעסקות עם דם. אתה יכול לנווט את זה לכיוון מצוין, אתה יכול להיות מועל ושוחט. אז קורח כקורח יש לו נטייה כאין הקרח, כאין רקיע. נטייה להיות מבדיל. אבל הוא יכול להיות כמו הנטייה שהקדוש ברוך הוא ברא מלכתחילה דברים נמוכים, והמטרה היא שיהיה בהם את ההשתקקות להתרומם. אז מצוין, אין בעיה, נבראת להיות כקורח, מלשון קורחה, נבראת להיות מבדיל. מצוין, תהיה מבדיל, תהיה תחתון, ותגלה את ההשתוקקות להתרומם. אתה לא חייב לעשות תררם של מחלוקת. בא תרגום אונגלוס ומוסיף עוד שלב. אומר מה שאין גם ויקח קורח. מה זה ויקח קורח? שקורח לא נשאר עם הטבע הפוטנציאלי שלו, שהוא קרח, כן, הרקיע. אלא ויקח קורח. מה זה ויקח? הוא קם ומתחיל לעשות בפועל ממש פעולות של מחלוקת, של בעיות. מעשה המחלוקת שעשה ברצונו בבחירתו. אז מה הייתי בא ואומר? שאם הוא בחר בדרך של מחלוקת, זה כבר אי אפשר לתקן, זה כבר מופרך, זה כבר שלילי. אז באים ואומרים, גם ויקח הוא כאין רקיע. מה זה רקיע? בריאה אלוקית. גם ויקח זה כאין רקיע. זה בריאה אלוקית. אבל הבריאה האלוקית הזו יכולה להיות מתוקנת. משה רבינו מנסה לתקן את הבריאה האלוקית הזו על ידי שהוא יגלה את המטרה שיש בכלל כזו אפשרות. וזהו מה שמחדש התרגום מונקלוס. דויקח קורח ויתפלג קורח על דרך רקיע המבדיל, שגם המעשה דמחלוקת קורח, אף שזה היה ברצונו בבחירתו, הוא על דרך רקיע המבדיל שנברא על ידי הקדוש ברוך הוא. דכמו שהכוונה בבריאת הרקיע המבדיל, היא בכדי שיתברר ביום השלישי, למה הקדוש ברוך הוא ברא את הרקיע ביום השני עם הפרדה בין מים למים? כל המטרה היא להגיע ליום השלישי, להגיע לתיקון, להגיע ליכולת להשלים, על דרך זה הוא גם ויתפלג קורח, שהכוונה בזה מצד למעלה, מה הכוונה מצד הקדוש ברוך הוא? למה הוא בכלל יצר כזה מצב של ויתפלג, שוויקח, שהוא עושה פעולות כאלה של מחלוקת, כמו שאמרנו קודם, נורא עלילה על בני אדם, ובכדי שהתברר על זה עם משה? אז יוצא שהתרגום מוסיף חידוש יותר מהמובן בפסוק. הרמז בפסוק הוא רמז על עצם העניין. הרמז בתרגום מוסיף שאפילו בתוך המחלוקת עצמו אתה יכול למצוא נקודות אור. זה חידוש יותר גדול. יש לומר, אז בעצם התקדמנו פה מאוד נפלא, ועוד ד', ה', ו', שלושת האותיות הללו, הבנו את נקודת הטעות של קורח. הבנו שהכיוון חשיבה של קורח שלעצמו הוא כיוון חשיבה טוב. הוא ראה את הדברים באיזה מקום. ככה גם במדרשים כתוב שהוא אינו איתתו. הוא ראה דברים מסוימים, אבל הוא לא ידע לפרש את זה נכון. הוא ראה שיש מעלה בתחתון, הוא ראה, זה נכון. אבל הוא פספס את התהליך שמוביל למעלה הזו. הוא רצה ישר להגיע למעלה של התחתון. רצה ישר להגיע לבכל דרכי חדאיו, בלי להקדים את בכל מעשיך היו לשם שמיים. יש לומר שהסיבה לזה שקורח טעה, וחשב שהכוונה ברקיע המבדיל היא הבדלה עצמה. מה הסיבה שקורח טעה בטעות הזו? היא מפני שלא היה בו עניין הביטול. אני אגיד בעל פה כמה מילים ואז נקרא בפנים. במידות האלוקיות יש מידות הופכיות. מידת החסד ומידת הגבורה הם שני הפכים. מידת הגבורה זה היה עניינו של קורח, זה צמצום, זה הבדלה, זה נתינת מקום לתחתון. חסד הפוך, חסד זה גילוי, זה אור. אם אתה בגבורה, אתה לא בחסד. אם אתה בחסד, אתה לא בגבורה. מי יכול לשלב את ההפכים? מי יכול לתת מקום לשני הופכים להיות בכפיפה אחת, ביחד? גם לחסד וגם לגבורה. הקדוש ברוך הוא ודאי, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שגם בן אדם יהיה מסוגל לעשות מיזוג וחיבור בין מידות הופכיות. אדם למשל שיש לו אופי של גבורה, קפדן, דייקן, האופי הזה של גבורה יש לו מעלות גדולות, יכול להיות מאוד מדויק ומאוד מאוד אסתטי ומאוד מעלות גדולות, באותו מידה הוא יכול גם להיות מאוד קפדן ודוחה, יש לזה את הצד החיובי שלו, את הצד השלילי שלו. אדם יש לו את האופי הזה שהוא גבורה. אומרים לו עכשיו, תשמע, עכשיו נדרש ממך חסד. זה תנועה בדיוק הפוכה לגמרי מהטבע שלך. איך אתה תהיה מסוגל לעשות חסד אם אתה בתנועה של גבורה? אם יש לך ביטול. אם אתה מוכן לבטל את עצמך. אם אתה מסוגל להיות בביטול, לבטל את עצמך, אז אתה אומר, למרות שאני גבורה, אני עכשיו מוכן לסבול חסד. גם הפוך. למרות שאתה חסד, תהיה מוכן לסבול גבורה. כמו שכתוב בהבדל בין עולם התוהו לעולם התיקון. למה בעולם התיקון יש מיזוג של המידות? לעומת זאת תוהו היה שבירת הכלים. כי בעולם התוהו אין ביטול. אין ביטול, יש שבירה, יש התנגשות. איפה שיש ביטול, יש מיזוג. קורח, הבעיה שלו, היה חסר לו ביטול. ומכיוון שהיה חסר לו ביטול, אז מכיוון שהתנועה שלו זה גבורה, פתאום אומרים לו, תשמע, אתה טועה. התנועה שלך היא נכונה, אבל לאט לאט. נגיע לזה, אבל כרגע אתה צריך קצת אור, ולהרגיש השתקקות להתרוממות לאור. בוקר ויודע השם, אומר לו משה רבינו. יש בוקר, יש אור, אתה צריך להבין שיש משהו יותר מואר ממך. אהרון הוא יותר מרומם ממך, ואתה צריך להשתוקק להגיע לרמה לאור שלו. אם אין לך ביטול, אתה לא מסוגל ולא מוכן ולא יכול להגיד לעצמך, הקו שלי והטבע שלי צריך כרגע להתכופף בפני משהו אחר, גדול יותר, עוצמתי יותר, נכון יותר, שכרגע אני צריך לבטל את עצמי בשביל היעד שנותנים לי כרגע. אם אין את הביטול, אתה לא מוכן לקבל את זה. וזה מה שהוא אומר כאן, שהסיבה למקורח לא היה מסוגל לקבל את זה, כי היה חסר לו את הביטול. כאילו הוא לא יכול להבין מה שאנחנו לומדים כאן במאמר, שיש, שכל המעלה הזו תגיע, אפשר להבין את זה. אבל אם אתה קיצוני מאוד בקו שאתה נמצא בו, אתה לא מוכן בשום אופן לקבל שיש יכולת להסתכל על התמונה אחרת, הפוך ממה שאתה מסתכל, אז מזה נהיה הפיצוץ הזה וחוסר היכולת לקבל. נראית על השם המאמר. אם יש שאיפה ליותר, סימן ש... שיש הרגשה שיש משהו אור גבוה. אבל הוא, הוא לא הרגיש צורך לשאוף, הוא אומר, כל העידה כולם קדושים. יש מעלה בתחתון של עצמו, לא צריך להגיע לגילוי הגדול, להתרומם למשהו. זה היה כיוון הטעות שלו. יש לומר שהסיבה לזה שקורח טעה וחשב שהכוונה ברקיע המבדיל היא הבדלה עצמה, היא מפני שלא היה בו עניין הביטול. והעניין הוא, מה קשור פה עניין הביטול? בזה שנתבהר לעיל. מה הסברנו קודם בתחילת המאמר בסעיף ג'? שהכוונה בזה שמים התחתונים נבדלו ממים העליונים וירדו למטה, היא בכדי שיהיה בהם התשוקה והצימאון לעלות למעלה. הרי הסברנו קודם שכל מה שהקדוש ברוך הוא יצר תחתון, זה לא כי הוא רוצה שהתחתון יהיה תחתון. הוא רוצה שיהיה לו את הצימאון לעלות למעלה. הוא חיבור והתקללות זה שני מידות הופכיות. המצב הזה שיהיה תחתון והתחתון יהיה לו תשוקה לעלות למעלה, יש פה שתי תנועות הופכיות שצריכות להתחבר. למה? כי מצד החסדים, מצד הקו של חסד, חסד בחסד יש מעלה בגילוי, המעלה היא במים העליונים, ולא היה צריך שמים התחתונים יובדלו ממים העליונים, ירדו למטה. אם אתה חי חסד, אז למה להוריד בכלל מים תחתונים? הגילויים והעליונים, מה חסר לך בעולם האצילות? מה חסר לך באור הגדול? למה אתה צריך לרדת למטה? מצד חסד, תן גילוי גדול. מצד הגבורות, אם אתה מרגיש שגבורות זה קו נכון, אז הפוך, המעלה היא בגילוי השורש דה מים התחתונים עצמם. אם יש מעלה בצמצום, אז עד הרבה תברא עולם נמוך, תברא עולם תחתון, ואל תצפה שיהיה לו צימאון לעלות. אין מה לעלות, יש מעלה בתחתון. ואין צריך שבמים התחתונים יהיה תשוקה וצימאון לצאת ממציאותם, לעלות למעלה. הרי אם אתה הולך בקו של חסד, לא היה צריך שיהיה צמצום. אם אתה הולך בקו של גבורה, לא צריך שיהיה לו תשוקה לעלות. פה אתה יוצר שני דברים הפכים. אתה רוצה ליצור מעבר תחתון, שיהיה לו תשוקה לעלות. דיינו, אתה תחליט, אתה חסד או גבורה, מה התשובה? אני שניהם. כן, אני רוצה מיזוג של שניהם. אני רוצה חסד, ואני רוצה גבורה. אני רוצה ליצור דבר תחתון, עם הרגשה שיש למעלה לעלות למעלה. החיבור הזה של שני הפכים, יכול להיות רק אם יש לך את הביטול. וזה שהכוונה בירידה דמיים התחתונים למטה, היא שיהיה בהם הצימאון לעלות למעלה מצד התפארת. מה זה תפארת? תפארת זה מיזוג של חסד וגבורה. בתפארת יש ביטול. קו האמצעי שמחבר ההפכים דחסד וגבורה. שיהיה להכלל הסלב, שמאלה בימינה. לקשר, לחבר, להכליל את השמאל בימין. החיבור של השמאל בימין זה רק מצד הביטול. ולהיות עניין ההתקללות הוא מצד הביטול, לכן קורח, שלא היה בביטול, לא הונח אצלו עניין זה, אז קורח לא הונח אצלו, שיכול בכלל להיות קו כזה ועניין כזה, מצד קורח זה גבורה, מצד גבורה יש מעלה בתחתון, אין שום צורך להשתוקק לעלות למעלה, אז לכן קורח לא יכל לסבול, שיש מישהו שהוא עליון, וכולם צריכים להתבטל אליו, אתה איפה שאתה טוב, אתה מצוין, אתה לא, אין לך מה... אין לך מה להשתוקק לשום דבר. הוא הלך בקו של גבורה, בקיצוניות, עד הסוף. ויש לומר שעל דרך זה הוא בנוגע לעבודה זה כל מעשיך לשם שמיים. אותו דבר בעניין הזה של כל מעשיך לשם שמיים. דזה שהגם שיודע גודל העילוי דה בכל דרך אחד דהיו. ידיעת אלוקות בענייני העולם עצמם. אדם הזה שיודע שיש מעלה גדולה, בו בא להסביר שאדם שעובד בכל מעשיך לשם שמיים, אצלו קו של התפארת בולט, יש לו ביטול. כי אדם שחי בכל מעשיך לשם שמיים, מה הוא אומר? אני יודע שבכל דרכיך דאר. אני יודע שיש מעלה בדרכיך, ואני יודע ששם אני יכול לראות את הקדוש ברוך הוא. אבל אני גם רוצה להשתוקק לעלות לענייני שמיים. התנועה הזו של שני ההפכים, זה הקו הנכון. זה כמו רצו ושוב, ודאי. כן? היכולת לרצו ושוב, כל הזמן, כי אתה מבין את המעלה בעליון, אתה רוצה לעלות לשם, אחר כך אתה מבין את המעלה שיש בתחתון, וכשאתה יורד לתחתון, אתה שוב מבין שיש מעלה בעליון. ודאי. רק לעתיד לבוא יתגלה המעלה שיש מעלה בתחתון עצמו. אבל כרגע אתה חייב להיות בתנועה כזו. תראה את הלשון הזה פעם בפנים. ויש... כרגע זה הדרך הנכונה של האדם, כמו החיות הגשמית של האדם, שהדופק עובד, האדם הולך באופן של רצו ושוב. אתה אומר לאדם, תחליט איפה אתה רוצה להיות, בלב או באיברים, מה אתה קופץ כל שנייה לפה ולשם? מה יהיה בגשמיות? ידיעת אלוק, ויש לו משהו על דרך זו מנוגע לעבודה, זה כל מעשיך לשם שמיים. וזה שאגם שיודע גודל העילוי בכל דרך הדהר, הבן אדם הזה יודע את המעלה הגדולה בכל דרך הדהר. מה זה נקרא כל דרך הדהר? ידיעת אלוקות בענייני העולם עצמם. הוא יודע שיש מעלה לראות אלוקות בעולם עצמו. ומכל מקום יהיה כל עסקו בענייני העולם רק אמצעי בשביל קיום התורה והמצוות. אם אתה אומר שיש מעלה בעולם, אם אתה יודע שיש מעלה בכל דרך הדהר, אז למה אתה צריך לעבוד לשם שמיים? תעבוד בעולם עצמו ותראה בעולם מעלה. מה גורם לך לרצות כל הזמן? אתה תעבוד בשביל שיהיה לך רגיעה ללמוד שעה תורה. אתה תישן כדי שיהיה לך יכולת להתפלל ברוגע. אז איפה אתה מונח? איפה העיקר? השמיים, התפילה, הלימוד או העולם? הבן אדם הזה יש לו את המיזוג של שני הדברים. אבל זה הביטול לקיים רצון העליון. הבן אדם הזה לא חושב על עצמו. הוא אומר, אני אעשה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? את שני ההפכים. הוא רוצה שאני אעבוד לשם שמיים. ומילא זה שאני מגלים לי בסוד, שבכל דרכיך דאהו אתה יכול לגלות את הקדוש ברוך הוא גם בעולם, זה לא יוצר לך מצוין אם אני יכול לגלות אותו פה, אז בשביל אני צריך ללכת ללמוד ולהתפלל, יכול לגלות אותו בעולם. יש פתגם שכתוב שבעלי עסקים רואים השגחה פרטית יותר מישמור אוהל. מצוין, אז בוא נראה רק בעלי עסקים, נראה כל היום השגחה פרטית. הבעלי עסקים צריכים להרגיש שהם בעלי עסקים והם רוצים להשתוקק מתי הם יכולים לגנוב זמן ללמוד תורה, ואז הם יראו השגחה פרטית. כי מי יגלה להם בכלל שיש השגחה פרטית, שיש הקדוש ברוך הוא ואפשר להסתכל עליו, מי יתן להם את המשקפיים הנכונות להסתכל על העולם, זה הרגעים שבהם הם לומדים תורה, ואז הם חוזרים לעסקים, מגלים שם השגחה פרטית. אבל אי אפשר לקחת את הקיצוניות הזו ולמחוק את הסימאון של לימוד התורה. כיוון שעבודתו היא לא לרוות את סימונו שיהיה גילוי אלוקות בנפשו. אלא שהוא מסור ונתון לקיים רצון הקדוש ברוך הוא. לכן אין נוגע לו הגילוי שידע אלוקות גם בענייני העולם. הבן אדם הזה לא מחפש איפה אני יכול לגלות יותר את האמת. הבן אדם הזה מחפש איפה אני יכול לעשות יותר את רצון השם. אז מה רצון השם ממני? שאני הולך להתפלל וללמוד, אז אני מצא את זה לשם שמיים. זה שאני יודע שאני יכול בכל דרך אחד ההוא, זה נכון, אבל אני לא מחפש את ההנאה שלי, אני מחפש את הרצון שלו. וכל רצונו הוא בקיום התורה ומצוות, כי מה רוצה ממך עכשיו הקדוש ברוך הוא? תורה ומצוות, זה הוא רוצה ממך. הוא מגלה לך בסוד, תשמע, יש מעלה בגשמי ודירה בתחתונים, הכל טוב ונכון. אבל אם אתה תרוץ לשם על חשבון תורה ומצוות, אתה מחפש את עצמך ולא את הקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה יהיה לו גם הגילוי אלוקות שבענייני העולם. מתי הוא יראה את המעלה, את ההשגחה הפרטית בענייני העולם? כשהוא ירוץ לתורה ומצוות לעשות את רצון השם. שעל ידי העבודה, דכל מעשיך לשם שמיים, מגיעים לכל דרכיך דאהו. אי אפשר לדלג על זה. אם אדם רוצה קיצור דרך, הוא מפספס את כל המטרה. וזה היה הטעות של קורח, שהוא רצה קיצור דרך. הוא רצה להגיע ליד, בלי לעבור את התהליך. ואם אתה מדלג ישר ליד בלי לעבור את התהליך, אתה רוצה חיים קלים, קיצור דרך, אז אתה מחפש את עצמך ולא את רצון השם. רצון השם רוצה ממך תהליך. אתה רוצה לדלג אתה על התהליך, אז אתה מחפש את עצמך ולא את רצון השם. זה בעצם היה נקודת הטעות של בעל.